טוב, ערב טוב, שלום לכולם. אני יודע שעוד לא הגיע הזמן, אבל נעשה חזרה קצרה על מה שראינו בשבוע שעבר, כך שמי שמקדים ירוויח ומי שמגיע בזמן לא יפסיד. אנחנו באיגרת לרבי פנחס הדיין. היא התחילה בעמוד תו למד וב. רבי פנחס היה דיין באלכסנדריה, והרמב״ם ישב בקהיר. והיות ורבי פנחס היה צרפתי במקורו, אז הרמב״ם כתב לו את האיגרת בעברית. אז ראינו התייחסות של הרמב״ם למנהג לרחוץ לתפילה לאדם ששימש מיטתו או ראה קרי. אז הרמב״ם מצד אחד אומר שאסור לאדם לזוז ממנהג אבותיו, מצד שני הוא מאוד מקפיד שיהיה הבדל ברור בין דין התלמוד לבין המנהג, ושלא יהיה שיבושים וחוסר בהירות בנושא הזה, מה מחויב על פי הדין ומה על פי המנהג, והוא עומד על זה, שלא יציגו דברים שעיקרם ושרשם במנהג כמחויבים מצד הדין. ערב טוב, ברוכים הבאים. אחר כך התחיל הדיון העיקרי, שזה במשנה תורה, שכבר, לגבי משנה תורה, שכבר ראינו אותו גם בחלק א'. אז קודם כל הרמב״ם אומר כנגד טענותיו של רבי פנחס, וכי אני אמרתי שאנשים לא ילמדו גמרא, אדרבה, בבית מדרשי לבקשת התלמידים אני מלמד יותר גמרא ויותר הלכות עריף, שזה קיצור התלמוד, מאשר את משנה תורה. וזה שבמשנה תורה לא כתובים שמות החכמים, לא כתוב אביי אמר כך ורבא אמר כך, רבי יוסי אמר כך ורבי יהודה אמר כך, אז אומר הרמב״ם, קודם כל כתבתי את שמות החכמים בהקדמה, לפחות המרכזיים שבהם, 40 דורות של תורה שבעל פה, איש מפי איש, ממשה רבנו ועד רב אשה, חותם התלמוד. שנית, הרמב״ם מבחין, אומר צריך להבחין בין פירוש לבין חיבור, ושתי, מה שנקרא היום, שתי סוגות ז'אנרים, שתי סוגות ספרותיות שונות. כשאתה כותב פירוש, אז אתה משמר בעצם את כל החומר שקיים בספר שאתה מפרש, ועד רבה אתה מרחיב אותו ומתייחס אליו. כשאתה כותב חיבור, אתה בעצם מטרתך לערוך מחדש, לתמצאת, לסדר, ואתה לא יכול לשמר את כל החומר, זה חייב, זה כבר פנים חדשות באו לכאן, אתה חייב לתת לזה, זה ההבדל בין פירוש לבין חיבור. אז הרמב"ם אומר, הריף למשל זה פירוש על התלמוד. מה הכוונה פירוש? זה קיצור של התלמוד, אבל בעצם הוא בזיקה לתלמוד. ואילו משנה תורה זה לא פירוש לתלמוד, זה חיבור של פסק הלכה על פי התלמוד, ולכן ודאי שלא הבאתי דעות שונות. הרמב"ם רואה כתקדים את רבי יהודה הנשיא, שגם כן השמיט במידה רבה שמות חכמים רבים מהמשנה והביא רק את ההכרחיים, אלו שבימיו עדיין לא הוכרעה הלכה כבית שמאי או כבית הלל וכיוצא בזה, לכן הוא הביא את השמות. והרמב"ם אומר שזה שהוא לא כתב אמר רבי פלוני או רבי פלוני אומר, זה בדווקא כדי שהקראים לא יגידו שאנחנו נסמכים על דעות יחידים, אלא הבאתי את הכל בקונצנזוס. כאילו כשאתה לא אומר שמות, זה בעצם בשם חכמי ישראל לדורותיהם. אני חושב שזה מה שראינו פחות או יותר בשבוע שעבר, השתדלתי לתמצת. על כל פנים, אז מי שהגיע בזמן, אני חוזר, שלא יקפיד עליי, אמרתי, אם נותרה עוד דקה או שתיים פנויות, נעשה חזרה על שבוע שעבר, כך שמי שמקדים מרוויח ומי שמגיע בזמן לא מפסיד, כי הוא שמע את זה בשבוע שעבר. אנחנו הגענו, אני חושב, לעמוד תו מבית למטה, נכון? וזשא אומרתו, שתמסו בחיבור דבור עם הנסתורים, מפני שהם בלא רואויו ואין דעתוך סלולו, הוא אומר רבי פנחס הרמב״ם, אני קורא במשנה תורה, ואני רואה דברים או שסותרים זה את זה, או שסותרים את דין הגמרא, וקשה לי להבין את הלך מחשבתך, כי אתה לא נימקת, לא הבאת ראיות, אמרת הדין הוא כך וכך ולא הסברת. עמדנו על זה בשבוע שעבר שהשולחן ערוך זה קצה הקרחון, אבל רבי יוסף קארו כתב את בית יוסף, בית יוסף משול למטבח, הוא אומר לך הנה זה המתכון, ככה חתכתי, ככה טיבלתי, ככה בישלתי, והנה מה שיצא זה השולחן ערוך. הרמב״ם כתב שולחן ערוך, אבל לא, לא, בלי הביאני המלך חדריו, לא הכניס אותנו בבית יוסף, כן, בבית יוסף, רבי יוסף קארו מביא את הסוגיה, את הגמרא, ואז אומר, התוספות הבינו כך, והרמב״ם מבין אחרת, ובתשובות הרשב"א כתוב כך וכך, ואני פוסק כך וכך. עכשיו, אתה יכול להתווכח, אתה יכול להסכים, אתה יכול לא להסכים, אבל אתה יודע לפחות איך יצא התבשיל הזה, הוא מסביר לך מה היו שיקולי העריכה שלו. אצל הרמב״ם אין בית יוסף, יש רק את השורה התחתונה משנה תורה, שזו הלכה פסוקה, ואז אומר לו רבי פנחס, אין דעתי צלולה להצליח לשחזר את הלך מחשבתך.
אגב, נסתרים הכוונה שמלשון סתירה?
נראה לי כך, כן. ככה נראה לי, שזה לא לשון דברים עמוקים שאני לא מבין, אלא שיש בהם סתירות. אולי, אולי כדבריך גם יכול להיות שנסתורים הכוונה, אתה מתכוון, לא גלויים. אולי, יכול להיות. הוא עשה שאומרתו שתמסור בחיבור דבור עם הנסתורים, מפני שהם בלא ראויו, כי לא הסברת את עצמך, את השיקולים שלך, ואין בעתוך סלולו לנסות לשחזר את הלך המחשבה, לא היו לו כלומר כן, אלו אילו היו בחיבור דבורים שעושיתי אותון מפלפולי ומדעתי, וכותבתי אותון סתום, ולא הבאתי עליהן ראויו. אם הייתי כותב ספר חידושי הרמב״ם, ולא הייתי מביא ראיות לדבריי, אז אתה צודק. וזה לא עשיתי אותו מעולם. של אלא הרמב״ם מטען, וזה נכון במידה מרובה, שהוא לא הביא את חידושיו במשנה תורה, הוא הביא אך ורק את דין הגמרא. ג'לה אוזן חוכמתוך ודע שכל הדבורים הסתום שבו, כל הדברים שאני כותב אותם בסתם ולא אומר יראה לי או כך אני חושב, תלמוד עורך הוא בפירוש, זו סוגיה מפורשת, בבובלי או בירושלמי, שאלו שני התלמודים, או מספרו וספרי, או משנו ערוכו, או תוספתו. אז כאן הרמב״ם אומר מה היו המקורות שמהם הוא בנה את משנה תורה. או תלמוד בבלי, או תלמוד ירושלמי, או מדרשי ההלכה, ספרו, תורת כהנים, הספר בעברית זה מדרש הלכה לספר ויקרא, ספרי זה מדרש הלכה לבמדבר דברים, ספרי זה ספרים בעברית, ואו שזה משנה או שזה תוספתה, המשנה זה חיבור רבי יהודה הנשיא, תוספתה חיבור רבי חייא תלמיד רבי יהודה הנשיא. על אלו סומכתי את המחילתו, שזה מדרש לספר, מחילתו זה מדרש, מדרש תנאים לספר, זה ספרו אמרנו, נכון? מחילתו זה מדרש לספר שמות. למה הרמב״ם לא מזכיר אותו? כי רובו אגדה ומיעוטו הלכה, והרמב״ם פה דן במקורות הלכתיים. למשל בראשית רבה הוא לא מזכיר בכלל, כי כולו אגדה כמעט. פחות. יש באלה המשפטים, עד אלה המשפטים, נכון, זה אין הלכה, זה סיפור יציאת מצרים. המשכן פחות, פחות, לא משם הרמב״ם לומד את זה, כן, כנראה שלא מופיע שם הצדים ההלכתיים. על אלו סומכתי ומהן חיברתי. ודובור שהוא מתשובת הג'אונים, והוא לא מחזל, הוא בתר תלמודי, מה שנקרא, אחר חתימת התלמוד, אומר בפירוש הורו הג'אונים, או תגונת אחרונים היא, וחי עושה בזה. אז אומר הרמב״ם, אני אפילו מבחין, דבר שאני אומר אותו בסתם, זה דבר שהוא מחזל, מדין הגמרא, או החיבורים האחרים של חזל. דבר שבתקופה יותר מאוחרת תקנו הגאונים, הורו הגאונים, אני אכתוב. הורו הגאונים שתדע שזה לא באותו תוקף. התלמוד הבבלי, חזל, כל ישראל קיבלו עליהם. דברי הגאונים זה כבר סמכות מקומית לכל היותר. ודובר שהוא מפלפולי, שספרה שלי וחידוש שלי, אומר בפירוש, ירו עלי שהדובר כוך וכוך, או אני אומר, מכל התול עומד שהדובר כוך וכוך. וזוהי הורויו. כלומר, ואז הרמב״ם גם יוכיח את דבריו, אם זה חידוש שלו. וזה נכון, באמת כשהרמב״ם יש פעמים שהוא כותב, יראה לי כך, אבו מורי אומר כך, ולי נראה כך וכך, הוא לא כופה עליך את דעתו בסתם, כדי שתחשוב שזה הגמרא. לא, הוא אומר, אני תרצה תקבל, לא תרצה, אתה יכול לחלוק. מאחר שהודעתי בתחילת החיבור, שכולו מתלמוד בבלי וירושלמי וספרו וספרי ותוספתו, אז אמרתי לך מה המקורות, אז תחפש שם ותמצא, תדע את המקור להלכה שכתבתי. אבל הויול כלומר שתמצוא בו דבורים הניסטוריים שאין אתו זוכר באיזה מוגום נאמרו. אז אני חושב אופיר שאתה צודק, ניסטרים זה כנראה דבר שאני לא יודע את מקורו. אומר הרמב״ם, אומר ככה, אם אתה טוען שיש שם דברים ניסטרים שאין להם מקור, אין כזה דבר. אם זה ממני אני אומר יראה לי, ואם אני אומר בסתם זה יכול להיות או מאחד משני התלמודים או ממדרשי ההלכה או ממשנה ותוספתא. אתה יכול להגיד אני לא זוכר כעת, אני לא מוצא את זה עכשיו בתלמוד, אבל אל תחשוב זה לא מובא משום מקור עלום או משהו לא ידוע וכך וכך. אתה יכול להגיד אני לא זוכר כעת את הסוגיה, והרמב״ם עכשיו יספר שגם לו עצמו זה קורה לפעמים, לפעמים הסנדלר הולך יחף. אבל הוא הולך לומר שתמצוא בו דבורים הניסטוריים שאין אתה זוכר באיזה מוגום נאמרו, זה ודאי יערע לוך ולכל חוכם שבעולם, שחיבור זה משנה תורה לא יכיר יריע אותי בו אלו חוכם ג'ודול כמותוך, אבל שאור התלמידים ידמו שהוא כמו ילכות הרוב, הולך על סדר התלמוד ומסיר הגושיו והפירוג בלבוד. מי הם ילכות הרב? איך? הריף, נכון, הריף, שהרמב״ם מאוד מאוד העריך אותו, היה אביו של הרמב״ם רבי מימון, היה תלמיד רבי יוסף אבן מגש, שהיה תלמיד הריף. אבל אומר הרמב״ם, מה הריף עשה? לקח את התלמוד, השמיט מכל סוגיה את כל השקלא וטריא, את הקושיות והתירוצים, בעצם נתן את כותרת הסוגיה, מה הנידון, ולאחר מכן את מסקנת ההלכה. זו עבודה, אבל היא לא מאוד מאוד קשה. יש לך ספר, אתה בסך הכל מקצר אותו, צריך לדעת איך לפסוק הלכה, הריף היה גדול בתורה, אבל החיבור שהוא עשה הוא לא מהפכני. בסופו של דבר, זה לא כל כך קשה. אבל אומר הרמב״ם, אני נשבוע שיש בו במשנה תורה, כמו פרוגים, מתוך 1,000 פרקים שיש בו, יהיו בו אותו הפרק הלוכות פסוגות, מעשור או מגומות או יותר, מן התלמוד והירושלמי, כן, סתם תלמוד זה בובלי, ומן הברייתות, שאיני מהלך לא על סדר התלמוד ולא על סדר המשנו. אני עשיתי עריכה חדשה לגמרי לספר שלי, לא על פי התלמוד וגם לא על פי המשנה, אלו כל עניון ועניון מגבס כל הדינים שנאמרו בו בכל מוגום שהן, עד שלא יהיו הלכות אותו עניון מפוסרות ומפורדות בין המגומות. כשאנחנו לומדים פה משנה בשבת בבוקר, הרבה פעמים אנחנו מתפעלים מזה, כי המשנה היא תורה שבעל פה, אז היא אסוציאטיבית. כשאתה לומד בעל פה אתה נמשך מעניין לעניין באותו עניין, וכבר גם לא לאותו עניין, לפעמים על ידי איזה קשר לשוני בין משנה למשנה וכו'. וכל פעם שאנחנו פותחים את ההלכה במשנה תורה, אנחנו רואים איך הרמב״ם מכניס את זה למגירות. יכול להיות שאותו פרק במשנה, משהו יהיה, אנחנו לומדים עכשיו בבקמה, אז משהו יהיה בחובל ומזיק, משהו יהיה בסחירות, משהו אחר יהיה באותו פרק, משנה, או לפעמים אפילו אותה משנה, הוא סידר את זה בצורה מיוחדת במינה. וזו היתו סוף מרים מאותי, דיינו כוונתי הסופית בזה החיבור, שאין כוח בו אודום בעולם להיות זוכר כל התלמוד בו ולי וירושלמי והבריתות שלושתון, דיינו ספרה, ספרי ותוספתה, בריתות הכוונה דברי תנאים שהם בר, שהם חוץ למשנה, שלא נכללו במשנה, שהן עיגר הדינים. אז אומר הרמב״ם, כל מה שכתבתי את החיבור, זה כדי בגלל שכמעט אין אדם שיכול לשלוט, להחזיק בראש כל הזמן את כל הדינים שבספרות התנאים והאמוראים. אז ודאי שלא יכולתי להביא את המקורות, כי אז היה להוסיף על התלמוד ולא לקצר את התלמוד.
זה דווקא נשמע איפה נסתם, אם כל כך מאוד קשה וצריך להביא כמה מקורות, אז אולי דווקא צריך להביא
אז עוד מעט תראה שגם הרמב״ם יסכים איתך, אבל הוא קודם כל מסביר מה הביא אותו. אומר הרמב״ם, זה שאתה לא זוכר דין, מה הייתה הטענה של רבי פנחס? הוא אמר, אני לומד ואני לא יודע מאיפה הקרצת את זה, לשון ימינו מאיפה הקרצת את זה, ככה הוא כתב, אין לנו את האיגרת של רבי פנחס, אבל כן, מאיפה הוצאת את זה, נגיד בלשון יותר רפה. אז בזה הרמב״ם נוזף בו, הוא אומר, כתבתי בדיוק מאיפה אני מוציא, כתבתי שיש לי את כל הספרות של התנאים והמוראים, מה שלא אני אומר לך, אמרו הגאונים, יראה לי כך וכך. עכשיו אתה לא זוכר דין מסוים מאיפה מקורו, גם לי זה קורה, עוד מעט יגיד הרמב״ם, ולכן טענתך היא טענה, עוד מעט הוא יתייחס אליה, ואומר הרמב״ם, ולמה זה קורה? בגלל והחיבור שלי, לקחתי את כל החומר ההלכתי, לשתי אותו או מיינתי אותו מחדש, ולכן קשה להתחקות. בריף, שאתה רואה משהו שאתה לא יודע את מקורו, אתה יודע שזה בגמרה הצמודה, שאותה הוא קיצר. אצלי אתה לא יכול לדעת. הרמב״ם פה כותב שיש פרקים במשנה תורה שיש להם 10 מקורות שונים בספרות חז"ל. אני פעם שמעתי את הרב מזוז, שהוא דיבר בשבחו של הרמב״ם, שהוא אומר שהוא בדק פרק מסוים, לדוגמה, מתוך 1,000 פרקי משנה תורה, והוא מצא אותו ערוך ומסודר מקרוב ל-40 מקורות בדברי חז"ל. ככה הוא כותב, אולי זה לא מקורות שונים, אלא עוד נקודה ועוד נקודה פה ושם, אבל על כל פנים זה...
יש מציאות שגם לא כל המקורות אומרים את אותה הלכה. אתה גם, כלומר, יכול להיות שיש 40 מקורות לדין הזה.
כן.
אבל בסופו של דבר יש
דברים... אתה צריך גם להכריע כזה או כזה, וכיוצא, ברור. לאחרי שאתה משקלל את כל המקורות השונים, משתי סוגיות סותרות, צריך לפסוק כזאת ולדחות את זאת, ברור. ואני אומר לך, מה הרע לי עתו בדובר זה? בוא אליי את דיון החוסיד, שהזכרנו אותו בשבוע שעבר, זה כנראה מה היה שמו, רבי יצחק, הכוונה כנראה לרבי יצחק ברבי ססון, חבר בדינו של הרמב״ם, המכונה ברשימת היחס והגניזה ראש כל הדיינים. קראתי יערה בעמוד תו למדו. בוא אליי את דיון החוסיד וגון תריס מן החיבור ביודו. למי היה אז כל משנה תורה? כל אחד היה מעתיק לו הלכות זה וזה, הלכות זה וזה, ומחליפים ביניהם, וככה. יש בו הלכות רוצח, הנה, מספר נזיגים. יש בו רק הלכות רוצח בשמירת נפש. והראו לי הלוכו אחת. אומר לי, גרוזו. גורותי אותו. אמרתי לו, מה סופג יש בזו? אומר לי, באיזה מוגום נאמרו דבורים אלו? אמרתי לו, במגומון. או באלו הנג'ולין, דיינו, או במסכת מכות. שם מדובר על רוצח בשגגה, או בסנהדרין, בדיני הרוצח. דיין אומר הרמב״ם, לא זכר בדיוק, אומר לו, או שזה מסכת מכות, או מסכת סנהדרין, ששם מדברים על רוצח בשגגה, או רוצח במזיד. אומר לי, כבור חוזרתי על הכל, ולא מוסותי. הוא בא מוכן, הוא אומר, אני עברתי על כל סנהדרין ומכות, אין, לא מופיע שם. עשה לו תרגיל, מערב. אמרתי לו, שמה בירושלמי, בדקת בירושלמי, אמר לי, ביגשתי ולא מוסותי, לא בירושלמי ולא בתוספתו, אל תשלח אותי עכשיו גם לתוספתו. השתוממתי כמו שועו, זה פסוק בדוניאל, כן, השתומם כמו שועו, עדיין הוא רגע, כמה רגעים, ואמרתי לו, הרמה מפעיל את פרויקט השוט, מנוע חיפוש, אני זוכר שבמגום פלוני מג'יטין נתפור השוד עבור עם אלו. זה מופיע בגמרה בג'יטין. עושיתי ג'יטין וחיפשתי ולא מוסותי. טוב, עכשיו נזכור שבזמנם שהיו מוציאים גמרה זה לא דפוס וילנה. אין דפים, דף מבית עמוד ראשון. זה גמרה, זה לשוט על פני הכי הרבה אתה יכול לדעת פרק או משהו כזה, אבל בדיוק איפה זה נמצא כמו היום קשה לזכור. תומתי ונבהלתי. ואומרתי, היכון נאמרו דבורים אלו? הנחתו, חלי, עד שאזכור מגומון. הוא יוסו, ואני זוכרתי. אתו חונן לא אדום דעת. שולחתי שוליח ואחזרתי. והראיתי לו את דבורים מפורשים, בגמרו יבומות, אג'ב ג'רארו. הם באו בדרך אגב, לכן לא זכרתי. תומה, התפעל, והולך. אמר, ניצחת אותי. הנה, יבומות, יש איזה מקור. עכשיו תראו למטה הערה מאוד מעניינת, עיין מה שכתב רבי מתתיהו סטרסון, אבא שלו זה הרשש, רבי שמואל סטרסון, בעל חידושי הרשש על השס, היה רב בווילנה, שזיכרונו של הרמב״ם שחיפש בגיטין לא התעהו, כי הכוונה ככל הנראה, כלומר רבי מתתיהו סטרסון היה כזה תלמיד חכם, שעל פי דברי הרמב״ם שאומר, חיפשתי בגיטין ומצאתי ביבמות, הוא הבין לאיזה הלכה בהלכות רוצח המקרה הזה היה, עד כדי כך הוא היה בקי בתלמוד. אז הוא אומר, הכוונה ככל הנראה להלכות רוצח פרק ההלכה ב' שמקורה ביבמות וגם בגיטין, ובעת החיפוש בגיטין נתעלמה ממנו לפי שעה, רמב"ם זכר שזה בגיטין, לא מצא, ואז נזכר שזה ביבמות, אבל באמת זה גם בגיטין וגם ביבמות. אז אומר לו הרמב"ם, אתה רואה, אפילו אני לא תמיד זוכר. היה פעם מקרה שהרב רב ווזנר, זכר צדיק לברכה, רב שמואל הלוי ווזנר, התקשר אליו איזה רב גדול מארצות הברית ושאל אותו איזה שאלה קשה. אז הוא אומר לו, אני לא זוכר כרגע, אני זוכר שדנו בזה, אני מכיר את הסוגיה, דנו בזה, זה מופיע בספרות הפוסקים, אבל אני לא זוכר. אז הוא אומר, תתקשר לרב עובדיה יוסף בירושלים, הוא יזכור, הוא ידע. אז אותו רב, קוראים לו הרב מנשה הקטן, קוראים לו, אז הוא, יש לו ספר משנה הלכות, משנה זה מנשה, הוא תמיד חכם גדול בזכות עצמו. אז אותו רב התקשר לרב ווזנר, אני לא זוכר בדיוק אם אותו רב התקשר או שהרב ווזנר עצמו עשה לו שירות, ואמר לו אני אתקשר לרב עובדיה. אז הוא מתקשר לרב עובדיה, אומר לו הרב עובדיה, כן, דן בזה בשוט, איך נקרא השוט הזה, התוכנן לא אדם דעת, איך נקרא השוט של הרב ווזנר עצמו? לא, ציצו לעבר, זה הרב וולדנברג. איך נקרא של הרב ווזנר? על כל פנים, הרב ווזנר שכח מה הוא כתב בשוט שלו. שבט הלוי, בורך תהיה, נכון, שבט הלוי. אז הרב עדי אומר לו, כן, דן בזה בשוט שבט הלוי, כרך זה וזה, סימן זה וזה. הרב ווזנר אומר, אני שכחתי מה אני כתבתי, אני רק זכרתי שדנו בזה, והרב עובדיה זוכר, יש עוד איזה סיפור, כן, הרב עובדיה היה מיוחד במינו, בבקיאות שלו, יש עוד איזה סיפור, שמישהו חיכה לרב עובדיה ביציאה מחופה, שאל אותו איזה שאלה, אז הרב עובדיה אמר לו מיד, זה מופיע בשוט בני ציון או בניין ציון, ליכטמן, לשם המחבר, בן ציון ליכטמן. אחד האחרונים, הוא אומר, זה מופיע בשוט בניין ציון או בני ציון ליכטמן, כרך זה וזה, תשובה זו וזו. אז הוא היה מבלוד, היה המום, איך הרב עובדיה ככה ביציאה מחופה זורק לו את זה, אז הוא לא התאפק, אמר לו, כבוד הרב, אני הלכתי עם השאלה הזו גם לרב אליושי וגם לרב ארבח, והם לא ידעו לתת לי מקור לדבר. אז הרב עובדיה אומר לו, מה, גם שוטים של אשכנזים הם לא לומדים? זה שהם לא לומדים שוטים של ספרדים, זה אני יודע, על פחות של אשכנזים, צריכים לדעת, חכים עד שאני אבוא ואגיד להם. אז זה, לא כל אחד הוא, יש כאלה שהם יותר עמקנים, יותר יש להם, מצד שני, כל אחד יש את התחום שלו. הרב עובדיה, כשהוא היה רוצה לפסוק הלכות אקטואליות, היינו כל מה שקשור למכשירים חשמליים, לרפואה, לדברים טכנולוגיים, הוא היה מסתמך בעצמו על הרב אוירבך, כי הרב אוירבך היה א' א' בנושאים הללו, בתחומים הללו. הרב אוירבך הייתה לו חברותה במשך שנים עם פרופסור זאב לב, שהיה ראש מכון לב, הוא היה לומד איתו איך פועל מקרר, איך פועל מכשיר שמיעה, פיזיקה, ממש פיזיקה וחשמל וטכנולוגיה, הוא היה בסדר, אז כל הרב אליושי היה לו את הכוח שלו בתחומים אחרים, אבל בכל אופן כל אחד יש לו את זה יותר בקיא, זה יותר בתחום אחר וכיוצא בזה, כל אחד יש לו את היתרונות שלו. אז למה סיפרנו את זה? כי אומר לו הרמב״ם, לא רק אתה לא תמיד זוכר מה המקור להלכה מסוימת במשנה תורה, גם לי זה קורה, ולכן כתבתי את משנה תורה, כי קשה לשלוט ולזכור כל הזמן את כל מה שכתוב בתלמוד. וכן תומיד אני בסער מזה, של יובו השואל וישאל, היכון נאמרו דבורים אלו? פעומים אומר לו מיוד, במוגום פלוני, ופעומים לא, פעימן לא זוכר מיד. וחייכו לא אזכור מגומון, עד שאחפש אחריהן. פעימן אני יודע לענות בעל פה, ופעימן אני צריך להנגיד לו, אני אחפש. ועל זה אני מסתער הרבה, שאני אומר, הרי אני המחבר, ויתעלם ממני מגום דובר זה, מה יעשו שאור בני אודום? ועל זה ניחמתי, אני מתחרט, הנה רמם פה בעצמו אומר, שלא חיברתי עם חיבור זה עניון שאני אומר לך. אני רוצה לומר לך על מה אני מתחרט, אסביר לך ואני גם אשתדל לתקן. ובדעתי, אם ג'וזר השם יתבורך, ונדחקה שעה או חמצה שעה וזה לא קרה, שעשנו, אף על פי שיש בו תורח הרבה, שכל הלוכו שאינו במגומו באותו עניון, הודיע מגומו, כסד, כגון הלכות שבות מחיבורי. כל דבר שהוא בפירוש, בשבות או בעירובין, בתלמוד, אני צריך להודיע מגומו. והלוכו מהלכות שבות שהיא בעבוד או זורו, או בפסוחים, או בזבוחים, או בחורפות, הודיע מגומו ואומר, הלוכו פלונית מפרק פלוני מן החיבור, מגומו בפרק פלוני ממסכת פלונית. כלומר, אומר הרמב״ם, אם ההלכה היא מקומית, אז אני לא יודע לך נון צדיק מדויק. אתה צריך, כשאתה לומד הלכות שבת, ההנחה שלי היא שאת מסכת שבת ומסכת עירובין אתה יודע. אם לא, אל תקשה קושיות בכלל. אם אתה לא יודע את זה, מה אתה צמוך עליי וזהו, אבל אתה רוצה להקשות מה המקור וזה, תדע איפה זה מופיע. אבל אם זה מופיע במסכת לא צפויה בתלמוד, זה מקור רחוק, אז אני אציין לזה. ויזה ספר בפני עצמו, שאי אפשר לעשות זה בג'ופו של החיבור שאינו דרך פירוש כמו שאומר תילוך. רמב״ם לא התכוון להוסיף את זה בתוך משנה תורה, אומר זה יהיה נספח משנה תורה, מקורות משנה תורה, כי בחיבור אני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה קריאה שוטפת בלי מקורות, כי זה חיבור, זה לא פירוש כמו שדיברנו בשבוע שעבר. ומכל מוגון, והרמב״ם לא זכה לעשות את זה, למרות שרואים שהוא רצה לעשות את זה, אבל נושאי כליו עשו את זה, כלומר באו נושאי כליו, ומכוח הקושיות הללו וההשגות, תראו כמה קושיות, זה דבר טוב, כשמקשים על אדם, אז מתלבנת ומתבררת השמועה, אז באים גם לתרץ אותו ולהסביר אותו, וככה רווחת השמועה, זה טוב, זה שיש קושיות זה דבר מפרה. כן, כתוב שם על הגמרא, אומרת על רבי יוחנן, שהיה לומד בחברותה עם גיסו, עם ריש לקיש, וכשרש לקיש נפטר, רבי יוחנן היה במרה שחורה, אז הביאו לו המורה אחר, כמדומני רבי אלעזר בן פדת, שילמד איתו. כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, רבי אלעזר בן פדת היה מביא לו 13 ראיות שהוא צודק. גלגל אותו מכל המדרגות, הוא אומר, רש לקיש, כל דבר שהייתי אומר, היה מביא לי 13 קושיות, ואז הייתי צריך להגן על העמדה שלי, והדברים היו מתחדדים ומתבהרים, אבל... שתגיד לי שאני צודק, אומרים מועון אותו אישו, אומן, אומן, אני לא צריך מי שיענה אומן אחריי, אני צריך מי שיאתגר אותי, מי שיקשה עליי קושיות. אז מכוח הקושיות שהתחיל בהם הרעבד כבר, השגות הרעבד ועוד חכמים לדורותיהם, לאט לאט נכתב בבית יוסף על הרמב״ם, אבל לא על ידי הרמב״ם עצמו כמו אצל רבי יוסף קארו, שולחן ערוך ובית יוסף, אלא על ידי נושאי כליו, המגיד משנה, הכסף משנה, הלחם משנה, ועוד עשרות עשרות אם לא מאות של נושאי כלים שהשתדלו לשחזר את הלך החשיבה של הרמב״ם ולחשוף את מקורותיו. ומכל מוגום, כל דבר שיתעלם מהדרו תוך מגומו תודיעני בחסדוך, ואני אומר לך שכל סתום שבו מאחוד מחמשת חיבורים אלו הוא, כלומר אין דבר בחיבור שאין לו מקור בבבלי, ירושלמי, תוספתה, ספרה וספרי, במילים אחרות ספרות ההלכה של חז"ל, התנאים והמוראים, אבל הדובר הגושה הוא שלא יוודע מגומו מפני שבו בתלמוד אג'ב ג'רארו ודרך מסו ומתון, ונתבוער אותו הדין שלא במגומו, ולא ידע עודו מכון יבגש. כלומר, לפעמים אני פוסק הלכה שהיא במקום אחד, מסוגיה בנושא שונה לגמרי, שהדברים הובאו באופן אגבי, וזה מאוד קשה למצוא. פה צריך להיות בשליטה מלאה בחומר. וכבור שעולם עניון זה, בזה סגרנו את העניין. יש פה עוד דברים מאוד מעניינים בהמשך, אבל אני לא, פשוט הם באים תוך כדי דיונים הלכתיים קצת ארוכים, אז אני מתלבט, אולי לא נראה אותם, אלא אני ממליץ לכם, תקראו אותם בבית, אני אראה לכם מה אני עושה. אני קורא את הדברים, ואני מדגיש לי בעת, או אפשר למרקר, את המשפטי מפתח, נקרא לזה כך, המוסריים, כי בכל אופן אין עניין פה בדיון ההלכתי, בדיני כתובה או בדיני סכסוכי שכנים, וכיוצא בזה, אבל בכל אופן יש פה פנינים, אבל בכל אופן נדלג על זה כי צריך הרבה לנפות הרבה חומר והזמן שלנו הוא קצר, אבל אני כן ממליץ לכם לקרוא. תודה, עבדוך עמים.